לפני שאנחנו מגיעים לעולם, בסדר? לפני שהאדם מגיע לעולם, מה בעצם מתברר למעלה, לפני שהוא יורד? שמה? מי רוצה להגיד? לפחות קצת. אני עכשיו במקור הראשון שראיתם. לפחות להגיד מה שאתם רוצות. מה בעצם הגמרא מגלה לנו? שמה? כן. כוחות, כישרונות, כן. יופי. אז בואו נגיד. נשמה יורדת לעולם, בסדר? ואת הנשמה הזאת מכניסים לתוך גוף. כל זמן כשהיא הייתה בעולמות העליונים, הכל היה נפלא, הכל היה מצוין. אני לא יודעת מה היה שם, לא זכיתי, אני לא זוכרת. אבל שם הכל טוב, הכל בהיר, הכל ברור, אין שם בעיות, אין שם כלום. והנשמה הזאת נכנסת לגוף. ברגע שהאדם, הנשמה נכנסת לגוף, זה אומר שיהיה, מה יהיה? מסובך. שיהיה מורכב. למה? כי כל חומר, כל דבר שהוא חומר, הוא תחיל, נולד, צומח, גדל, מתבגר, מזדקן ומתקלה. אמרנו את זה ביום ראשון? אמרנו את זה? אני כבר לא זוכרת מה אמרתי ואיפה אמרתי. ככה זה עולם הזה. עולם הזה, כשאומרים לכם את המילה, את המילים עולם הזה, זה אומר שזה עולם שיש בו גם חומר. חומר הוא לא יכול להיות אף פעם שלם. אף פעם, לעולם לא. גם דברים שאנחנו לא רואות, נכון? גם בתוך הרים או דברים דומים אחרים שקשה לראות, כי זה תהליכים הרבה 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 יותר ארוכים ואנחנו חולפים בעולם הזה. אז דברים כל הזמן הולכים ומשתנים. זה העולם הזה. המהר"ל קורא לזה הוויה והפסד. הוויה שדברים נהיים והפסד שדברים נתקלים, נגמרים. ומי שלא יודעת, יש רק דבר אחד שאדם יודע שיקרה לו בעולם. שום דבר הוא לא יודע. נכון, נולד תינוק קטן, אף אחד לא יודע מה יהיה איתו. שום דבר. לא איך יקראו לו, ולא איזה כישרון אותי הוא לו, ולא מה הוא יעשה, ולא... שום דבר, דבר אחד כולם יודעים. שבסוף כולם מתים. זה סיפורו של העולם הזה. בעולם הזה יש לדברים סוף. מכיוון שכך, העולם הזה הוא לא שלם. אז מה נעשה? נכון? אז כמו שאומרת הגמרא, אחד נולד גיבור, אחד נולד חלש, אחד נולד חכם, אחד נולד פחות חכם, אחד נולד עשיר, אחד נולד עני. זה דברים שנקבעו לפני שהוא מגיע לעולם הזה. עכשיו, איך הוא התנהג בעולם הזה? איך העשיר הזה או העני הזה התנהג? מה הוא יעשה עם העשירות? מה הוא יעשה עם העניות? זה אומרת הגמרא, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יש לאדם בחירה חופשית להחליט מה הוא יהיה, איך הוא יהיה. האם עם הכישרונות והיכולות והנטיות שלו הוא יוסיף טוב, או שחלילה עם הכישרונות והנטיות והיכולות הוא יעשה רע. יש לו את שתי האפשרויות בדיוק. זה לא משנה אם הוא עשיר, זה לא משנה אם הוא עני. יש עשירים שעושים בלי סוף טוב. הגעתי לישיבה, אני רואה שמשפצים את השער. אני אומרת לך, נני, למה משפצים את השער של הישיבה? את מי זה מעניין? איך השער הזה נראה? אז הוא אמר, תורם אחד. החליט לתרום לישיבה המון כסף. והוא אמר, אני מבקש שיהיה שער חדש. אמרתי לו, כל הכסף הזה לשער? הוא אמר לי, מה פתאום? הוא רוצה לתת כסף, הוא מבקש שיהיה שער, יאללה, שיהיה שער. לא יודעת מה יהיה בשער החדש, חכו, נחכה, בוא נראה מה יהיה עד שבת. יש עוד זמן, בינתיים עובדים שם. יש אנשים שיש להם המון כסף, את כל הכסף שלהם, הם נותנים לדברים של טוב, הם עוזרים בטוב, הם מוסיפים טוב. ויש אנשים שיש להם המון כסף, וכל הזמן הם רק דואגים מה עוד הם יכולים לעשות בשביל עצמם. הכמות של הכסף היא אותה כמות. ומה שכל אחד בחר לעשות זה עולם אחר לגמרי. ואותו דבר גיבור וחלש, ואותו דבר חכם או טיפש, ואותו דבר הכל. ריבונו של עולם נתן לך, אמרנו, כל מיני דברים, כל מיני מתנות. יש מתנות שאת יותר שמחה, יש מתנות שאת פחות שמחה, יש מתנות שיש לך עליהן סימני שאלה. אומרים חז"ל, הכל תלוי בך. במה שאת תבחרי לעשות עם המתנות שקיבלת. זה שלך. בטח שקיבלת מלא מידות טובות, בטוח. אבל יש כמה. לא משהו. וריבונו של עולם אומר, זה עבודה של האדם. להחליט מה הוא יעשה עם מה שהוא קיבל. אז זאת הנקודה הראשונה. נקודה שנייה זה מתוך סידור עולת ראייה. סידור עולת ראייה זה פירוש של הרב קוק על הסידור, על התפילה. והפסקה הזאת זה מתחילת התפילה. מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי. אנחנו לא אומרות מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמה, נכון? לא. אבל הוא החזיר בי נשמה. שחזרת בי נשמתי, אנחנו אומרים. למה? מה זה? מה אתם אומרות? מי רוצה להגיד קצת? כן.
שלכל אחד יש נשמה פרטית מיוחדת שלו, שהיא מותאמת למה שהוא שיש לעשות בעולם הזה.
יפה.
ואנחנו לא באמת צריכים להבין באמת את העומק והגודל שלה, אבל אנחנו יכולים לדעת את זה שהיא נשמה פרטית מיוחדת, ולא באמת מבינים אותה.
יופי, מצוין. עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? כן.
כשנשמה כל כך
מתחילת,
עד שכאילו לא היה
אף פעם נשמה
כזאת, כמו שאתה...
רגע, זה תגידי בפסקה הבאה. בסדר? זה של הפסקה הבאה. תכף עוד שנייה.
יש לי גם שאלה.
כן.
אז כאילו כל המידות וזה, את הדברים שקיבלנו, שאנחנו...
כן. יש? לא. אנחנו קיבלנו כל מיני דברים. איך את תפעלי עם המידה הזאת? דיברנו על מידת הכעס, נתתי לכם דוגמה על מידת הכעס, ביום ראשון. אני כבר לא זוכרת מה אמרתי. עצוב מאוד, מה? אמרתי משהו על מידת הכעס? אז בואו נראה. טוב, אני אתן את זה בתור דוגמה, בסדר? מישהי מקבלת, לא בבית מדרש הזה, בבית מדרש הזה כולם רגועות, שלבות, נינוחות, ואף פעם לא כועסות, לא על אבא, לא על אמא, לא על חברה, לא על אחים, לא על אחיות, כולם צדיקים. יש אנשים בעולם שקיבלו מידה שקוראים לה מידת הכעס. די מבאס, נכון? אולי אפשר היה לוותר על מידת הכעס בעולם. בוא נוריד רק אותה, בסדר? בלי מידת הכעס. למה צריך מידת הכעס בעולם? זה באמת מבאס, אני מסכימה. בא לי להיות תמיד רגועה, תמיד לקבל את הכל בשלווה, לא להתווכח עם אף אחד, לא לריב, הכל סבבה. אבל צריך בעולם שיהיה מידת כעס. כי אם אדם יש בו מידת כעס, והוא הולך ברחוב, בסדר? ומעבר במדרכה, בצד השני בכלל, הוא שומע איזה רעשים שלא מוצאים חן בעיניו, והוא מסתכל והוא רואה חבורה של בחורים מתנכלים לאיזה נער. הוא לא יודע מי זה הבחורים האלה, הוא לא יודע מי זה הנער הזה, הוא לא יודע למה הם צוחקים עליו ולועגים לו, אבל הוא רואה את זה, הוא כל כך כועס, הוא מיד יחצה את הכביש, הוא יעצור שם את הסיפור. כעס, זה לא סתם שיש כעס בעולם, כעס זה מי שמוכן ללחום נגד עוולות. כעס זה מי שלא מוכן לראות שאנשים פוגעים באנשים אחרים או תופעות אחרות, לא משנה. אבל אם כולנו לא נהיה כעוסים, בסדר, זה לקחת את הכעס למקום הטוב, בסדר, קרמל? אז גם המידות שמכבידות עליי, בוא נהפוך אותם, זה ירד שמיים, בוא ניקח אותם. כן, זה קיבלנו את זה, קיבלנו. מה לעשות? חברה שלי שגרה איתי בחדר, אף אחד בעולם לא מעצבן אותה. אני חוזרת הביתה, צועקת על האחים שלי, למה הם בלגינו את הסלון, צועקת על אחותי, למה בשבת היא לפשוט הסמלה שלי כשלא הרשיתי לה. מתעצבנת על אמא שלי שהיא אומרת לי לעזור לה יותר מדי, וכועסת על איזה חברה שלא התקשרה אליי שבוע, וזאת שישנה לידי במיטה, לא מתרגזת על אף אחד, כלום. כל חייה הולכת בחיוכים. לא, אלוקים אומר לך, תקשיבי, זה החבילה שלך. זה שלך. זה שלך, עכשיו מה תעשי? מה תעשי? ואם תחליטי, לקחת את זה ליראת שמיים. אם את לוקחת את זה ליראת שמיים. יש עבודה, יש עבודה, בסדר? יש מה? יש גם מה להחליש, בסדר? לקוות, להקטין. אבל יש גם לאן לקחת את זה. יש דברים שצריך לכעוס עליהם. לא צריך הרבה לכעוס, בסדר? בעיקר צריך להיות רגועי. אבל לפעמים צריך לכעוס. אז בסדר, קרמל, אז זה דוגמה. אנחנו מקבלות, כל אחת מקבלת מתנות. מה נעשה איתם? זה שלנו. עכשיו אמרה אוריה, למה אנחנו אומרות, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי. נכון, בסוף כולנו, סליחה שאני אומרת את המילה חתיכות, בסדר, לא באמת, אבל חתיכות מאותה נשמה, נכון? אנחנו כולנו אותה נשמה. למה אומרים נשמתי? כי כל אחת היא משהו אחר. זה נכון שאי אפשר, אנחנו לא יכולים להבין את הנשמה שלנו באמת, כי היא מהעולמות העליונים. זה אי אפשר להבין. זה משהו, זה לא קרה, זה חלק לא קמימה. אבל בסוף את מתבוננת על הנפש שלך, את מה, על מה שעוטף את הנשמה, את המלבושים של הנשמה שלך, ואת יודעת שיש לך את המידות שלך, את הנטיות שלך, את התגובות שלך, את ההרגשות שלך, את איך את קולטת דברים. זה את. את משהו אחר. וכל אחת יש לה שם משלה, ופנים משלה. ואין פנים דומות בדיוק, בדיוק, בדיוק לחברתם. אין דבר כזה, נכון? יש לך תמונה שלך ושל אחותך? מבדילים ביניכם? מה? לא ממש, לפעמים. פעם נגיד לה, לפני פורים, נגיד לה שהיא ואחותה יחליפו ונראה אם תרגישו. נראה לי, עד פורים אתם תרגישו. אבל זה שלכל אחד, גם יש נכדים תאומים זהים, ותלוי מאיזה זווית אני מסתכלת עליהם. יש לאריאל איזה סימן פה, אז אם אני רואה את פה, אני יודעת שזה אריאל, אבל אם שניהם מסתכלים עליי ישר, אז אני אומרת להם, אתה, אתה. אני לא אומרת נועם או אריאל, כי אני מתפדחת שאני. אבל הם זהים, הם זהים. אבל אפילו בין תאומים זהים יש הבדלים. למה? בשביל מה יש הבדלים? בוא נהיה כולנו אותו פרצוף. לא, לא, זה לא הסיפור. כל אחד יש לו נשמה משלו, אישיות משלו, פנים משלו, שם משלו. אתם יודעות שלפני שנתיים למדה פה, שלוש, למדה פה מישהו שקראו לה ראשית גורמן. ופתאום באה לי ראשית... מה זה הפוך? גרמן וגורמן, הוא באמת. מזל שיש איזה הבדל, בסדר, התחתנה כבר. אבל אנחנו לא בדיוק אותו דבר, אנחנו לא, 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 לא. למה אנחנו לא? כי אלוקים רוצה שאת תהיי את. הוא בכלל לא רוצה שתהיי מישהו אחר. זה מה שחזל מנסים להגיד לגזלן הזה. אנחנו לא רוצים שתהיה מישהו אחר. אתה קיבלת מישהו מאלוקים, נכון? הסיפור שלך מסובך, נכון. נכון, הסיפור שלך מורכב. לחברה קשה לקבל אותך עם כל האנרגיות המטורפות שיש לך. היו רוצים שתהיה קצת יותר שקט. אבל הסיפור שלו זה שהוא יהיה מלא אנרגיות. והוא ישנה עולמות עם האנרגיות האלה. כן, זה יהיה יותר מסובך, זה יהיה יותר מורכב. אבל זה מה שאלוקים מבקש ממך, תהי את, תהי את עם כל מי שאת, ואל תנסי להיות מישהו אחר, זה מיותר. אל תוציא אנרגיות על לנסות להיות עדינה כמו החברה שלי עדי. לא, זה לא הסיפור שלך. או אל תנסי להוציא אנרגיות להיות יותר, לא יודעת מה מהחברה שלך, זה לא משנה. כי זה לא הסיפור. מה שאת זה את, וככה על זה את מודה שחזרת בי נשמתי שלי ולא החזרת לי משהו אחר. זה הסיפור שלי. תודה רבה. ועכשיו מטר תגיד מה כתוב בין היה ברכות, שזה מתוך התפילות של ימים נוראים, נכון? לפני בראש שנה וביום כיפור, לפני שאומרים אלוקיי נעצור לשוני מרע, נכון? אז אומרים אלוקיי עד שלא נוצרתי איני חדיי, לא, לפחות אשכנזים אומרים את זה, עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי, זוכרות? מי שזוכרת את זה? גם הספרדיות שבנינו אומרות?
כן,
זה מאוד מעולה. אז מטר, מה את אומרת? בכל, בסדר? אז בואו נגיד את זה, שלפעמים בא לך להיוולד בדור אחר, ולפעמים, אל תגלי לאף אחד, בא לך להיוולד במשפחה אחרת, ולפעמים בא לך להיוולד במקום אחר, ועוד כל מיני דמיונות למיניהם. זה לא, זה לא. את נולדת בדיוק לבית שבו היית צריכה להיוולד. ריבונו של עולם איתך. בדיוק בבית הזה. לפעמים נחמד, לפעמים יותר נחמד, לפעמים עוד יותר נחמד. אני לא אגיד את ההפוך טוב. מה שבטוח בטוח. לפעמים את חוזרת הביתה ואת אומרת, וואלה, זה הבית שלי. אני מרגישה. לפעמים את חוזרת הביתה, מלאה סימן השאלה, רגע, לאן הגעתי? משהו פה לא... זה שלי? אני מחוברת? קשור? לא קשור. שלך, הבית שלך, ריבונו של עולם, יודע שרק שם היא צריכה להיוולד. ודווקא בדור הזה, ודווקא ביישוב הזה, או בעיר הזאת, עם השכנים האלה, הכל מכוון, הכל מדויק. וכל... הדורות שעדיין לא נולדת בהם, לא היו צריכים אותך. לא, זה לא שלך הסיפור, זה סיפור של אנשים אחרים. נכון? כשאני הייתי קצת יותר צעירה ממכם, תמיד כל ההצגות היו על המחתרות, ובצלכם זה היה ככה. כאילו המחתרות זה היה שיא הפסגה של הגבורה ושל הציונות ושל הזה. טוב, תרגעו. זה היה מהמם, אבל בואו נעשה גם על הדברים. אל תרצה לחיות בדורות אחרים. אמנם הדורות שלנו דורות של שפע, ברוך השם, אבל לא תאמינו, יש לנו מלא אתגרים, מלא. אפשר לעשות הצגה גם עלינו, בלי שום בעיה. ואולי זה אפילו הרבה יותר קשה, כשיש אויבים שהם לא ברורים, מאויבים שהם ברורים. אדבר על זה כנראה כל השנה, זה בסדר. אז אנחנו אומרים בראש השנה וביום כיפור, ריבונו של עולם, תודה רבה שנולדתי בדיוק. בזמן הנכון, במקום הנכון, בבית הנכון, בדור הנכון, זה הסיפור שלי. ולא יכול להיות לי סיפור יותר טוב מזה בשום מקום אחר, בשום בית אחר, בשום דור אחר, בשום תקופה אחרת, בשום מציאות אחרת. ואם יש לי ניסיונות, זה בדיוק הניסיונות שהייתי צריכה לעבור. ואל תגלו לאף אחד, יש בעולם הזה ניסיונות. והעולם הזה מורכב. וגם אם אתם לא תבינו את זה, בסוף השנה אתם תדעו להגיד את זה. מי שעדיין חושבת שהכל ורוד ולי לי לי ולי לי לה והכל נפלא, לא את אחרי שנת שירות, חשבתי שכולם יודעות שהעולם הזה מורכב, לא? לפחות חלקית. אבל הטוב ינצח. אנחנו בדרך. אז זה המקור הרביעי. מה אומר הרב באורות התורה? שזה גם אמירה, אמירה לגזלן, בסדר? לא לגזלן באמת, אלא לגזלן כמשל. אומר הרב, האדם הישר צריך להאמין בחייו. מה זה להאמין בחייו? כלומר, שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו ההולכות בדרך ישרה, ביסוד נפשו שהם טובים וישרים ושהם הוליכים בדרך ישרה. תאמיני שאת טובה. הטובה, הטובה, את בת של אלוקים, הטובה. קודם כל, זה הבסיס שלך. נשמה שנתת בי, תאורה היא. את אומרת את זה כל בוקר? היא תאורה, היא תמיד תאורה. זה הבסיס שלנו. את טובה. זה קודם כל. זה לפני הכל. לפני, שאמרת מודה, אני, את טובה. את בת של ריבונו של עולם. זה קודם כל. כן.
לא הבנתי את מה זה עכשיו שנוצרתי כאילו לא.
אה? לא, זה אנחנו אומרים בראש שנה ויום כיפור, כשאנחנו מתחרטים על כל הדברים. כשאנחנו באים, זה אנחנו אומרים, איזה בושה. כל מה שאספנו, כל הדברים העלובים שאספנו כל השנה, זה כאילו לא נוצרנו. לא באנו בשביל לעשות משהו טוב. בסוף, התבלבלנו, טעינו, החלחנו, תלכלנו, בסדר? זה אנחנו לא אומרים כל השנה. זה אומרים רק בראש שנה ויום כיפור, טוב? זה הרצון שלנו להתנקות, להוריד את כל הקליפות, את כל הלכלוך, את כל הטינופת, בסדר? אז בואו נראה, עוד מישהו רצתה לשאול? אז בואו נראה רגע איך הוא ממשיך, איך נדע להמשיך את הטוב הזה, בסדר, בתוכי אני טוב, אבל איך נדע להמשיך את זה? אומר הרב, התורה צריכה שתהיה נר לרגלו, שעל ידה יראה את המקום ששם הטעות עלולה, שלפעמים תתה הנפש בתוהו לא דרך. איך אני ידע איך להיות טובה? אני רוצה להיות טובה. איך אני ידע איך להיות טובה? אני מסכימה ללכת שנה למדרשה. ומה לעשות בשנה הזאת? להקשיב לריבונו של עולם. להקשיב לנשמה שלי. להקשיב לחפץ העמוק העמוק שבתוכי להיות טובה. והתורה אומרת, איך את יכולה להיות טובה? מה את צריכה לעשות בשביל להיות טובה? מה השביל שאת צריכה לסלול כדי להיות טובה? את טובה, אבל איך זה צריך להופיע בפועל? זה את צריכה להקשיב לתורה. ומי שמחליטה לעזוב את כל העולם שנה ולהקשיב, להקשיב, להקשיב, זה מחלחל לתוכה. זה הופך להיות חלק ממנה. זה זורם. זה הולך וזורם בתוכה. וזה נהיה חלק ממנה. היא כבר לא מרגישה שיש אותיות כתובות בספר והיא צריכה לקרוא, ואז היא תגיד, בסדר, הבנתי, לא? זה לאט לאט הופך להיות חלק ממנו. אבל המעמד התמידי צריך להיות הביטחון הנפשי. האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה אלוקית שרויה בקרבו, שעצמותו כולה היא אות אחת מן התורה. אתם יודעות שאומרים שלכל אחד יש אות בתורה. מכירות? גם את כתובה בספר התורה. את, כן, את. למרות שאולי בגוף לא חיית במתן תורה, הנשמה שלך בטוח הייתה שם. אז את בתוך התורה, והתורה בתוכך. וכשאדם מאמין בזה, אז הוא לא נופל ולא מתייאש. כשהוא התבלבל, וכשהוא טעה, וכשהוא קלקל, הוא מאמין שהכל זה חיצוני, זה לא הוא מבפנים. זה כל מיני כוחות שהם נדבקו אליו. וקצת קשה לו. אבל מה שינצח זה הטוב שבתוכו. הנשמה, אתם יודעות שאם אנחנו אומרות את זה כל בוקר, נשמה שנתת בי תאורה היא, סימן שהיא תמיד תאורה. וכל מה שעשינו זה רק חיצוני, זה לא פנימי. זה לא מי שאני. אז זה דבר ראשון. את צריכה להאמין בחייך, בטוב שבה. מאמינה? מאמינה? אין לכם ברירה, זה הרב קוק אמר, לא אני. הם חייבות להאמין. טוב. עכשיו קצת יותר להבין איך עושים את זה. בסדר הזמן, בסדר, אני רוצה לעשות טוב. איך עושים את זה? אומר הרב, השכל נעשה באדם כדי לנהל את כל מעשיו וגם את כל רגשותיו הטבעיים. הדבר ראשון צריך ללמוד. דרך מה? דרך השכל. השכל הוא צריך להיות זה שמושל בכוחות של האדם. יש לנו שכל, יש לנו רגש, יש לנו רצון, יש לנו דמיון. על כל הדברים האלה נדבר בעריכות בשיעורים אחרים, בסדר? לא ניכנס לזה עכשיו. אבל מי שצריך להוביל את כל הכוחות, זה השכל. נכון? אומרים שאדם רציני הוא מלך. מה זה מלך? מוח, לב, כבד. בסדר? שכל, רגש, והכוחות היותר נמוכים שבאדם. ואם הוא עושה את זה הפוך, אז כבד, לב, מלך, יוצא, כלום. נראה לי שזה של חב"ד, אני לא המצאתי את זה. דומן לזה של חב"ד. אז קודם כל צריך שכל. אבל תקשיבו טוב, אולם דבר זה ראוי להיות תמיד למורה דרך לאדם, כי לא טוב הוא להרחיב כל כך את שלטון השכל, עד שיפריע את הרגשות הטבעיים עם ההלכה. אומר הרב, את לומדת תורה, אבל את צריכה להישאר. מה להישאר? חיה, טבעית, זורמת, עם חיוניות, עם רעננות, עם חיים, עם שמחה. השכל לא צריך להפוך אותך להיות איזה רובוט כזה. רגע, נלחץ על הכפתור הזה, עכשיו צריך לעשות כך, נלחץ על הכפתור הזה, נפתח את המגירה הזאת, נזיז את ה... לא, לא. השכל מוביל, אבל את מלאת חיים. את מלאת זרימה. את מלאת חיוניות. את מלאת כוחות. את לא איזה משהו כזה מקובץ, מקומט, קטן, מפוחד. לא, לא, לא. זה לא הכוונה. כי אם את כל הנטיות הטבעיות שבאדם, בגופו ובנפשו, ראוי לשומרן, זה מה שאמרנו, בתוקפן ובבריאותן, לפתחן ולשכללן, אל תקבצי את כל המידות שלך, אל תקמתי אותם, אל לא תשאירי מהם כלום, לא, קחי אותם, תפתחי אותם, תשכללי אותם, תני לכל אחד את המקום הראוי לו, תעבדי על זה, תבני לעצמך מסלול עבודה, אבל של רצון לצמוח ולגדול ולהתקדם, לא להיות איזה כזה יצור כזה כפוף, מפוחד, ירא מהחיים. לא, זה לא. אלא שעל גביהן צריך שיהיה השכל עומד ומנהיגן. הוא המנהיג, הוא המוביל, הוא המכוון, הוא הסולל את הדרך, אבל לא ייכנס בגבולן. לחבל אותן ולהמעיט צורתן, בלי לקבץ, בלי לחנוק, בלי לא להשאיר מקום, בלי שכבר לא תישאר שום חיוניות, הכל תח, 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 כמו זה חיה, לא. כי המציאות לא תנוצח, וכפי הערך שהשכל יחפוץ לרדות בהן להחריבן, יתגברו הן בשטף אז, וימרדו בהנהגת השכל ותצאנה פרעות. אז אומר הרב, אם דברים קורים בתוך האדם בכפייה, אם השכל כופה על החיים, אם החיים לא מחוברים אל הדברים, אם החיים לא זורמים דרך ההנהגה של השכל, אז בסוף החיים יתמרדו. החיים לא יסכימו. זה יתפרץ כמו איזה, נכון, לפעמים מנסים לדחוס מים לתוך איזשהו בקבוק, ואם, תנסו את זה פעם, ואם הפייה היא צרה, ושופכים יותר מדי מים, אז אופס, פתאום נהיית איזה מזרקה כזו. אם יקבצו, אם תקבצו את הכוחות, תקבצו, 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 והם ירגישו בחנק, אז בסוף יצא מזה מרידה גדולה. כלומר, השכל הוא הכרחי, בלי השכל אי אפשר. בלי השכל אנחנו בעולמות של דמיון ואנחנו הולכים לאיבוד. אבל לא שהשכל יהיה משהו חיצוני, כופה, מצווה, מכריח, אומר, וזהו. לא. השכל צריך לתת מקום לכוחות אחת, לאישיות של האדם, מי אתה, מה אתה, מה נכון לך, מה מתאים לך, ושוב, כל אדם זה מי שהוא. זה לא עכשיו, אנחנו מספרים וכל אחד פועל בדיוק כמו החבר שלו.
אבל איך אפשר כאילו, זה איזשהו מיזון שאם לא יהיה את השכל, אז השכל ידחוף אותנו להיות את כל הדור הזה וזה, מצד שני, אי אפשר שהשכל ישתלט מדי על זה. כאילו, איך אפשר למצוא את האיזון, את האיזון הזה, כאילו, כל היום השכל פה בראש, הוא אומר לך איך להיות, ואת יודעת, בראש אתה יודע גם איך אפשר להיות בן אדם יותר טוב. אבל השכל כל היום הזה משתלט בסוף, אז הוא באמת קצת מקבל את הכוחות.
נכון, קודם כל זה עבודה קשה. דבר שני, אני חושבת שככל שאדם לומד את הדברים ומחדיר אותם אל הלב, הוא לא רק לומד אותם פה, בסדר? הוא לומד, בסדר, אני אתן דוגמה, נניח הוא לומד על מצוות נטילת ידיים, סתם, המצאתי. אז הוא יכול ללמוד רק חייבים לעשות ככה וככה, ואם הוא יקום בבוקר והוא לא ייטול ידיים, אז הוא ישרה רוח רעה בכל מקום שהוא הולך וחייבים ליטול ידיים ככה וככה וככה. זה ללמוד את זה בשכל בצורה מקווצת ולא נותנת כוח. אבל אם הוא פותח ספר ובודק, מה זה נטילת ידיים? מה המהות של נטילת ידיים? למה זה פותח את היום? מה זה אומר רוח רעה? מה זה אומר שנטלתי ידיים בבוקר? מה, איזה כוח זה נותן לי? ברגע שאת מתחברת דרך השכל, המהות של הדברים, אז גם הלב מתחבר, ואז זה מזרים את הלב, זה מזרים את החיים. אבל אם אתה רק יודע שאסור ואסור ואסור, או מותר ומותר ומותר, ועושים ככה ועושים ככה, וזה חסר טעם, נכון, לטעמי מצוות קוראים טעמי מצוות, למה? כי זה נותן טעם למצווה. פתאום המצווה לא נראית לך איזה משהו מעיק. נכון, אז אולי נטילת ידיים זה לא כל כך מעיק, אבל יש לי כמה דוגמאות למצוות ש... קצת יותר קשה לקיים אותם, ואם לומדים, אז פתאום זה מכניס נשמה בתוך השכל, זה עדיין דרך השכל, אז זה מתחבר אל הלב. אז עבודה חשובה. כשאדם מרגיש שמשהו מרוחק ממנו, אז יאללה, בוא נלמד.